שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא יחיאל מיכאל פינס. מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. יחיאל מיכאל פינס נולד בעיירה רז'ינוי, היום בבלרוס. הוריו היו עשירים וחרדים. התחתן עם חיה ציפה, נרדתו של הלל ריבלין שעמד בראש שיירת תלמידי הגרא לארץ ישראל, ושמריהו לוריה שהיה רב במוליב. הוא היה סוחר ומזה התפרנס, אבל גם כיהן כראש ישיבה וגם מעניינים חילוניים לא משך ידו. הוא הטיף לעלייה לארץ ולחינוך תיכוני בנוסף לחינוך הישיבתי. בשנת 1877 פנו אליו מטעם ועד מזכרת מושב יהודית מונטיפיורי שהקים קרן כדי להציח את מונטיפיורי ואשתו, וביקשו אותו לייצג אותם בארץ ישראל. בשנת 1878 הגיע ללונדון כדי לסכם את פעילותו בארץ ישראל מטעם הוועד. הם קבעו את משכורתו, 200 לירות סטרלינג בשנה, ושלחו אותו ארצה עם הוראה לחיות בשלום עם הפלגים השונים שם. לשליחותו של פינס קדם ויכוח מר בין אנשי הקרן ובין מונטיפיורי בדבר יהודו של הכסף שנאסף לכבודו של מונטיפיורי. אנשי הקרן שלחו משלחת לירושלים כדי להחליט מה לעשות בכסף, ומשלחת זו השמיצה את יהודי העיר למורת רוחו של מונטיפיורי. לפני שפינס נסע לירושלים הוא נפגש עם מונטיפיורי, מפגש טעון, וכך הוא סיפר, מצוטט מתור שכונות בירושלים של יעקב גליס, ציטוט: אמרתי למונטיפיורי, אחרי כי הולך אני ירושלימה לעשות דבר בשמו, על כן חשבתי לעצמי לראות תחילה את פניו וגם לשאול בעצתו, ויענני בכעס כי אין לי רשות להגיד לו שום עצה, אחרי כי כבר יש לי הוראות מהוועד. אמרתי לו, אחרי כי הוועד פקד עליי להתחקות היטב על דבר מעמד ומצב אחרינו בני ישראל שמה, אדמה כי אין לי מקור טוב יותר לשאוב ממנו ידיעות נחוצות מזה אשר אשמע מסר משה. רוב שנה וניסיונותיו לימדו למדי לדעת את הארץ ואת העם אשר עליה. ויענני, אבל אין הוועד רוצה לשמוע לעצותיי. אין המה אומרים כי בני הארץ מושחתים ועצלים המה. ואני אמרתי להם, כי כל הנותר בציון קדוש יאמר לו, מלבד מעטים הבאים שמה לרגל את הארץ. הוא רומז למשלחת הוועד. כולם צדיקים גמורים המה, אשר אין חפצם אלא לעבוד את השם ביראה. אין צורך לי בעשירות, כי אם חברי הוועד שומעים בקולי, כי אז כבר קנו אדמה למחביר בשעת המלחמה שהיו קרקעות בזול מאוד, ועתה ישלמו פי ארבע בשוויים, ולא היה להם כלל לשלוח איש לקנות קרקעות, כי על ידי מכתבים ואנשים ידועים היו קונים קרקעות ככל חפץ ליבם ובזול מאוד. מיום שנוסד הוועד לא גרמו לי אלא צער וכפליים הייתי נותן מכיסי אילו הייתי הודיע כי כך עלתה להם. אילו לא היו מייסדים המזכרת לגמרי, כי עתה לא הייתה לי עוגמת נפש מחילול השם שנתרבה על ידם. דמי נקפא בקרבי בדבר העניין ההוא. אנוכי יודע אנשי ירושלים היטב. סוף סיטור. בסיומה נתן לו מונטיפיורי נדבה אגונה, ופינס יצא לדרכו. אשתו ובנותיו הצטרפו אליו מאוחר יותר. למרות שהתקבל בירושלים בשמחה על ידי רוב החוגים, עד מהרה התנערו ממנו, ואף מונטיפיורי דרש שכספו לא יועבר להתיישבות החדשה. פינס הקים מטעם הקרן את השכונות מזכרת משה ואוהל משה, ומאוד דאג למצב התברואי שם שהיה גרוע, וכך כתב במודעת קיר בשכונות, ציטוט: על פי התנאים שהטיל הוועד מלונדון על בתי הבתים בחברת מזכרת משה, הננו מטרים לכל גרי השכונה הזאת, כי ישמרו מכל משמר את ביתם ואת חצרם ואת בתי הכבוד ואת המקום הפנוי לפני ביתם בניקיון וטהרה, ואל יוציאו את זבלם ואל ישפכו את שפחיהם אלא במקום אשר יתייחד להם, ולא יתנו לילדיהם לעשות צרכיהם למול ביתם, ולא ינוחו פתחי הבתים ולא יניחו פתחי בתי הכבוד פתוחים. והעובר על הזרה הזו, מלבד אשר ימרה פי תורתנו הקדושה, באומרה והיה מחנך הקדוש, ומלבד מה שהוא גוזל את הרבים על פי דין, כמבואר בשולחן ערוך, ומלבד שהוא עובר על חוקי המלכות ועל חוקי החברה, עוד אנוש יענש בעונש ממון. בפעם הראשונה רבע מג'ידי, בפעם השנייה חצי מג'ידי, ובפעם השלישית מג'ידי אחת. ואם יעמוד במרדו לבלתי שמוע לכל האותיות האלה, והיה אם שכן הוא בא בשכרו ולא יזכירו לו עוד לשנה השנייה. ואם בא לבית הוא והוציאו מן החברה, ובימחר חלקו לאחר זמן יושב לו כספו. חתום יחיאל מיכל פינס. חייו בארץ לא היו קלים. זמן לא רב אחרי בואו נפטרו שני ילדיו הקטנים, ויותר מאוחר שיקל גם את ביתו הבחורה שמתה בלידה. מעבר לזה, כל חייו בארץ לובו בעימותים עם גורמים שונים שלא הסכימו עם דרכו, או שהוא לא הסכים עם דרכם. פינס תמך בהקמת בית היתומים האשכנזי בירושלים למורת רוחם של הקנאים, שכן לימדו שם שפות זרות. מוסד זה הוחרם, וכן גם פינס שתמך בו. פינס הקים מוסד ששילב תורה ומלאכה, ושוב פעם הוחרם, והפעם על ידי הרב דיסקין, הרבי מבריסק, ואשתו הרבנית. את סיפור המעשה סיפרה ביתו איתה ילין בספרה לצאצאי. פינס קיבל תרומה מבוסטון והציע לייסד בכסף בית כנסת שצעירי ירושלים יבואו להתפלל בו בבוקר, ובמשך היום ילמדו אומנים שונים מלאכות שונות, נגרות, סנדרות, חייתות ועוד מלאכות שונות, כדי שלא יתרגלו לחיי החלוקה, אלא יתפרנסו מיגיע כפם. וערב ערב בשובה מעבודתם יקבלו אוכל חם וילמדו תורה אצל יודעי תורה. הנדבן הסכים, ופינס ניגש לביצוע, כאשר עזרו לידו אשתו ובנותיו. ואז הגיעו שמועות שהרבנית מבריסק מחפשת דרכים לסגור את המוסד, ומספרת איתה ילין ציטוט. וביום בהיר אחד שלחו להגיד לאבי שאם לא ימסור את מפתח בית המדרש לידם, יטילו חרם על כל משפחתנו ובני ביתנו, וגם על בית המדרש עצמו עם כל המתפללים והלומדים בו. אני זוכרת עוד את המחזה כאילו קרה היום. בעמוד אבי על סף ביתנו בא אליו השליח משה בונשר, ובשם הרב מבריס דרש מאבי למסור לו את המפתח, והזהירו שאם לא ימסרו אז יכריזו מחר את החרם עליו ועל כל בני ביתו בכל העיר, וכל הדורכים על סף בית המדרש יענשו בעונש מלכות. אחרי גומרו את דבריו נשאר עומד ומחכה לתשובתו של אבי. כך עמד שעה קלה, ובסור פנה אל אבי ושאל, נו? ועל זה ענה אבי את המילה האחת, שמעתי, ולא יותר. החרם הוכרז חיש מהר, וגם אחדים המתפללים בבית הכנסת של אבי קיבלו נזיפה וספגו מלכות. אז התחילו לבוא רבנים מקרובי אמי ולהשתדל שאבי ישנה את דעתו וימסור את המפתח. אבל אבי עמד בכל תוקף על דעתו, והוסיף לקיים את המפעל עד כמה שאפשר היה להחזיק פה מהצד הכספי. אבי לא נרתע מאיומי הקנאים, וגם לא מפני מיעוט המתפללים, שפחדו לקיומם ולהפסקת החלוקה שלהם, וחדלו ברובם לבוא. גם רבים מהצעירים שהתחילו ללמוד ולעשות חיל במלאכת ידם, עזבו את עבודתם ונכנעו גם הם, כי אימו על הוריהם בשעות החלוקה. כמה מכירים וידידים מוגי לב החלו להתרחק מביתנו מאימת הקנאים בשעות החלוקה. אבי ברוחו הכבירה התגבר אמנם גם על זה, אבל לאמי היה קשה לעבור את התקופה ההיא בנפש שקטה, ובריאותה לוקטה על ידי הרדיפות והזעזועים האלה. גם לנו הבנות לא היה נעים לשמוע את הכינויים והצעקות שקראו אחרינו ברחוב, כגון הנה המשומדות הולכות, התרחקו מהם. סוף ציטוט. רבי שמואל סלנט העמיד בית דין שהתיר את החרם תוך שהוא מקפיד על כבודו של הרב דיסקין, וכך כתב. ציטוט. הרב מורנו הרב רבי יחיאל מיכל פינס נרו יאיר הראנו כתבי פלסטר, אשר שלחו מפה אנשי בליעל עליו לכמה מקומות. בראותי את הכתבי פלסטר האלו ואת השקרים האמורים שם, לא התפעלתי מזה. יען, ידוע לנו פה האנשים האלה השולחים בעבלתת ידיהם, וזה דרכם לבדות מליבם דברים שלא היו מעולם ולהפיצם בכתבי פלסטר. יראי השם לא ירחיקו את רבי יחיאל מיכאל פינס, רק הבליעל והדומים לו השליחו עליו שיקוצים ואף הלשינו בפני הרב הגאון רב יהודה לייב דיסקין, והוא בתומתו ובצדקתו האמין לדבריהם, כי הם מראים את עצמם לפניו כיראים, וכבר אמרו חז"ל, היזהרו מן הצבועים. ובאמת היה קשה עליי מאוד להתערב בעניין הזה נגד דעת רצון הרב הגאון רבי יהודה לייב דיסקין שיחיה, ושארתי בנפשי כי יוגרם על ידי זה פירוד לבבות בין הרב הגאון וביני, אשר כבודו יקר מאוד בעיניי, כי הוא באמת גדול בתורה וכוונתו רצויה לשם שמיים, ולדעתי הוא שוגה רק בזה שנותן אוזן קשבת לאנשי מרמה ומחרחרי ריב, ומוחזקים בעיניו לאנשים יראי השם, ותעמוד התקנה, אכן לא יכולתי לעמוד עוד מנגד ולראות דם יחיאל פינס נרו יאיר נשפך לארץ, ואמרתי חובתי לקיים לא תעמוד על דם רעך. וכאשר נתוועדו כמה וכמה תלמידי חכמים הרשומים, וגם הרב הגאון רבי משה נחמיה כהניו נרו יאיר, שהיה רב בחסלביץ', להודיע שאין בית מחוש לאיסור לאנשים שלא קיבלו עליהם, וככל המבואר בהכתבים שנתפסו בחתימת ידי ושאר הרבנים החתומים שמה, ומאז בעזרת השם כמעט שכחה האש. סוף ציטוט. ועוד מספרת איתה על שני עולים שהגיעו לירושלים, מרדכי אלטשולר ויוסף רוזנטל, ממייסדי יסוד המעלה, ולא היה להם איכה להתאכסן, ופינס אסף אותן לביתו. הרבנית שלחה שליח להודיע להם שאסור להתאכסן בביתו של פינס מחמת החרם, אבל הם לא שעו לאזהרה. באופן כללי פינס ארח בביתו לעתים קרובות עולים שלא היה להם מקום לנון. הוא גם חיבר ספר המלצות הלכתי לעולים לארץ ישראל, והרי פסקה מתוכו משנת ארץ ישראל הלכות דרכים פרק ד'. ציטוט. מתי יוצאים לדרך לארץ ישראל? מעצרת עד אב, החמה קודרת ומכה בראש כל אדם, מאב עד כסלב החולאים מתרבים, ומי שאיננו רגיל באווירה של הארץ, קדחת או חזור או עיניו מתקלקלות. מכסלב ועד פורים ימי גשמים, הצינה מתגברת והבתים דולפים, הים סוער והספינה בסכנה. לפיכך, אמרו הסופרים, אין עולים לארץ ישראל, אלא מן פורים ועד לעצרת. בזמן שהסבים יוצאים, והאילנות מלבלבים, ובני האדם מחליפים כוח, וכל מעשי בראשית מתנאים ואומרים שירה. סוף ציטוט. פינס היה מעורב בפעולות ציוניות והתיישבות. בשנת 1882 היה מעורב בגאולת אדמות בפתח תקווה, פעולה שהסתיימה בנימה צורמת. פינס היה מעורב גם עם אנשי בילו, להם עזר בהשגת כספים ואדמות וסייע בהתפתחותה של גדרה. עם חלקם ניסה להקים את אגודת בעלי מלאכה שנקראה שיבת החרש והמסגר, האגודה נכשלה. וכקוריוז, הוא חיבר את המנון בילו, חושו אחים חושו. אבל לא כל מעשיו של פינס היו לרצון, והוא נכנס לעימותים לא מעטים בשל רעיונותיו ומעשיו. כך היה עם אנשי אגודת חובבי ציון וחברת הבת שלה בני משה ממנה הודח. גם עם בן יהודה הסתכסר כאשר שכנע את אנשי גדרה לשבות בשמיטה למורת רוחו של בן יהודה וחבריו מחובבי ציון. וכאשר נאסר בני יהודה היו שהאשימו את פינס שגם ידו הייתה במעל. כאשר עלה על הפרק רעיון אוגנדה היה פינס לאחד המתנגדים שלו, ואף נאבק בו באופן אקטיבי. הוא הסתבר גם בניסיון הקמת בית אבות בירושלים. סופו של דבר חזר למקורותיו בני היישוב הישן ופעל במסגרות שלו ואף עסק בהוראת תלמוד. אבל הסתבכויותיו המשיכו והוא אף נאלץ לגלות וחזר ארתה בשנת 1913 ובזין באדר שנה זו נפטר. פינס היה מעורב יחד עם חברים אחרים בחידוש השפה העברית. על תפיסת עולמו באשר לחידוש מילים אמר חיים נחמן ביאליק באספת חובבי שפת עבר באודסה ניסן תפרש עין ג' ציטוט, פינס היה אומר שבכדי להכניס אף מילה חדשה אחת אל הלשון העברית צריכים תחילה לחפש בכל אוצרות הספרות העברית שבהם גנזו כל הדורות את מחשבותיהם, אולי נמצאת כבר המילה מבוקשת בצורה עברית. ואם אי אפשר למצוא בשום אופן בספרותנו העברית מילה מתאימה בדיוק אל המושג הדרוש, אז אפשר לחדש גם מילה חדשה, אולם על יסוד התפתחות השפה ולא באופן רבולוציוני. זהירות, הבו זהירים בהכנסת מילים זרות אל השפה העברית, כי אם אינכם שוגים ומכניסים מילה חדשה שהיא זרה לרוח השפה במשקלה ובצורתה, היא מביאה דיסהרמוניה בלשון, שהיא הולכת ומתרבה מיום ליום יחד עם שימוש המילה הזרה בצורות שונות, וכל האחריות חלה על ראשי המחדשים הפזיזים. צריך שהמילה העברית תהיה עברית בשורשיה, ואם היא נטע זר, צריך שהרכבתה וזיווגה יעלו יפה, כי גם תיגם הלשון, תחום הלשון העושה בקביעת רצף המילים במשפט, בכדי שיהיה משפט תקין, הוא יסוד לתחיית הלשון. סוף סיטוט. כאשר עלה ארצה יצר קשר עם אליעזר בן יהודה, וביחד הקימו את אגודת תחיית ישראל, שעסקה בפיתוח הלשון העברית ובגאולת אדמות. הוא היה ממקימי ועד הלשון העברית, וגם חידש בעצמו מספר מילים, כמו שעון, מחור, כספית, עגבנייה, פחח, חמצן, מימן, זרחן, ספרייה ועוד. היה גם חבר הנהלת הספרייה של ארגון בני ברית, שנקראה בית מדרש אברבנאל וגנזי יוסף, ואף ניהל אותה. לימים התפתחה הספרייה והפכה לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי. במרכז העיר ירושלים, רחוב הנושא את שמו. על שלוש מדירותיו בירושלים מספרת ביתו איתה בספרה לצאצאי. הראשונה כנראה ליד או במקום עליו עומד היום בניין כלל, השנייה בחוב יפו בשכונת אבן ישראל, והשלישית בצומת הרחובות אגריפס ואבן ישראל במקום עליו עמד קולנוע עדן. וכך היא כותבת, ציטוט, אבי הכין בשבילנו דירה בחצר המנור חיים אהרון ולרו בירושלים, שבו נמצא כיום בית היתמות של ויינגרטן, וקיר הפריד בין חצרנו ובין החצר שבה גר בעל הבית עצמו. אחרי ישיבתנו בבית ולרו כחודשיים זכר לנו אבי דירה חדשה בשכונת אבן ישראל, שהייתה מהשכונות הראשונות שנוסדו בירושלים מחוץ לחומה אחרי נחלת שבעה ומאה שערים. דירתנו באבן ישראל הייתה דירה מרווחת לפי השגת הימים ההם, שהמשפחה היותר גדולה לא עזה לגור ביותר משני חדרים, והיא וילדיה וכל אשר לה. בדירתנו, שהייתה קרובה אל הבור הגדול אשר במרכז השכונה, היו ארבעה חדרים, ולפניהם חצר קטנה, אשר בחלק ממנה עמד המטבח, וחלק השני היה עשוי כעין סוכה מקורה שהשתמשנו בה לחדר אוכל. והחדרים, שניים מהם גדולים ושניים קטנים. החדר הראשון שנשאר חדר לקבלת אורחים היה ארוך וצר, וברצפתו דלת שבהיפתחה ירדו ממנה במדרגות רעועות לשני מרתפים שמתחת לבית. החדר השני שימש כחדר כתיבה לאבי. והשניים האחרים היו חדרי שינה להורינו ולנו הבנות. בחצרנו צמח עץ יפה שהיה היחיד בכל השכונה, ובצילו ישבנו הרבה והתענגנו. את הבית השלישי שכרו מהיוונים מנולי. חיים חדשים התחילו להוריי, ועוד יותר לנו הילדות, אשר מצאנו די רווח בחדרים ובגן הגדול המרווח אשר בו עצי שקדים, תאנים ואפרסקים, אגסים ותפוחים, וביניהם שתילי ענבים, לבנים ושחורים. צורת הבית אשר גרנו בו לפני כ-50 שנה, ואשר אתה גר בו מר פלויד, לא שונתה כמעט מאומה בפנים. רק בחוץ נוספו חדרים גרועים אשר קלקלו את מראה הבית. מהגן לא נשאר כמעט זכר, כי בניין הסינמה עדן והרחבת רחוב אגריפס תפסו את מרבית שטחו. סוף ציטוט, עד כאן.